שכל תפקידו של בית המדרש הוא להחיות עם רב. זאת אומרת, קודם כל ללמוד בבית המדרש, משם לצאת לשטח כדי לראות איך הדברים מתנהלים. לשבת רק בבית המדרש זה טוב לבחורים. עד שיוצאים. כשיוצאים צריכים לראות מה קורה בשטח. אז יש לנו כל מיני דוגמאות שאפשר לתת אותם, אבל רצינו שזה יהיה בצורה מסודרת, יפה, נעימה, ומה שהלב חושק, הטכנולוגיה עושק. זאת אומרת, הייתה מצגת יפה, והכלים הטכנולוגיים כנראה גם הם בעלי דעיכה ובלי, ובעזרת השם ננסה להשתדל בזמן אחר להשלים את העניין. אנחנו בענייננו. אם אינני טועה, בפעם הקודמת דיברנו על העניין של נתינת חוב או נתינת שכר בפירות שביעית, ואמרנו שכל הדברים האלה אסורים. זאת אומרת, אם בן אדם יושב אצלי בבית ואוכל פירות שביעית, גם אם הוא עובד שלי, אין בעיה. אבל אם אדם אוכל בשכרו, זאת אומרת, חלק מהמשכורת שלו זה אכילה, משכורת יומית, שכר יומי, או אני רוצה לתת איזשהו חוב, ואם אנחנו נזכרים בענייני הפורים שהיו השבוע, אז לתת משלוח מנות מפירות של קדושת שביעית אי אפשר, כיוון שאנחנו מדברים על מציאות של בעל חוב. אותו דבר אמרנו לגבי אדם שחייב מזונות לאשתו, היא לא גרה איתו, בית הדין חייב אותו לתת מזונות לאשתו. וברגע שבית הדין מחייב אותו לתת מזונות לאשתו, הוא נהפך לבעל חוב. האם הוא יכול לתת לה מהפירות שהוא הביא הביתה שהם בעלי קדושת שביעית? לא. כיוון שהוא בגדר בעל חוב. אין פורעים חוב מקדושת שביעית. כן. בסדר. זה, אם אינני טועה, גמרנו בפעם הקודמת. פרק שביעי בהלכות שביעית של הרמב״ם. כל מה שדיברנו היה בסיום פרק שישי. אומר הרמב״ם בפרק השביעי, פירות שביעית אין אוכלים מהם, אלא כל זמן שאותו המין מצוי בשדה, שנאמר, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. מה הפירוש, לבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתך לאכול? מהו בהמתך ולחיה אשר בארצך? כשיש לחיה אשר בארצך, יש גם לבהמתך. כשיש לבהמתך לחיה אשר בארצך, יש גם לך. לא, חיית שדה, חיית פרא, לא, זה בהמתך, סוס וחמור, אלה הם בעלי חיים שמגדלים אותם בבתים, בחצרות, במושב. אנחנו מדברים על חיות שניזונות מהטבע. למשל, יש חזירי בר שאוהבים לאכול ענבים. האם אפשר לאסור עליהם לאכול ענבים בשמיטה? שאלה יפה. הרגע היא עלתה לי לראש. מה אומרים? האם אני יכול להרוג את החזירים האלה כדי שלא יאכלו ענבים בשמיטה? כי הרי כל השנים הם באים לאכול ואחת דינם להשמיד, להרוג ולאבד ביום אחד, כי אחרת הם משתלטים. חזיר בר אחד אוכל ביום 400 קילו. נכון? כמה? כמה עשרות קילו, ירדנו. כן, כי 400 זה אטום. הלכה נתנה 400 שקל עבור מערת המכפלה וכו' וכו'. 400 אישימו.
הוא לא קורא,
הוא קורא ושובר. קורא ושובר. זה הנזקים. כן. מביא את החבר. חבר מביא חבר. טוב, בכל מקרה, זה נזק גדול. אז ההלכה אומרת שברגע שיש לבעלי החיים שניזונים מהטבע הפשוט בשדה, אתה יכול להשאיר אצלך בבית. קלה לחיה מן השדה, קלה לבהמתך מן הבית. זאת אומרת, ברגע שנגמרה התוצרת בשטח, אין יותר על העצים, אנחנו צריכים לבער את הפירות האלה מביתנו. אני כבר אומר שכל הנושא של פירות שביעית, אנחנו מתחילים איתו רק עכשיו. אמנם אנחנו כבר בסוף שנת הלימודים של השביעית, עוד מעט נגמר החורף, הארוך של חודשיים אדר, חורף ארוך ביותר, זמן חורף בישיבה זה הזמן הכי ארוך, לומדים בדרך כלל בבא בתרא, מסכתות כאלה שאפשר לסיים אותם בזמן הזה, שבת. אבל בכל זאת, אנחנו רק בתחילת הדרך. תחילת ירקות, נכון, כבר כמעט אין. אין מה שנזרע בשישית ואנחנו כותפים עכשיו בשביעית, אלה הם דברים שכבר נגמר בשטח. המלפפונים, עגבניות, נגמר כבר, זה כבר סוף. עכשיו נשאר רק יותר מחירה, או חוץ לארץ, ערבה דרומית, כל המקומות האלה שלא נחשבים כמקומות המחויבים, או לא קרקע של יהודים שמחויב בשביעית. אין לנו את העניין של קדושת שביעית בירקות. מתחילים עכשיו את הפירות. סיום העונה בכל פרי ופרי מסיים את האפשרות שלנו להחזיק אותו בבית. הדוגמה הפשוטה ביותר, עוד מעט מגיעים השקדים. אחר כך יגיעו ראש עסק. אחר כך יגיעו מישמישים. קיצור, זה הסדר ככה שמתחילים לראות את פירות הקיץ. עד מתי אני יכול להחזיק בבית מישמישים? דוגמה, מי שרוצה לעשות ריבת מישמיש, יותר נכון מרקחת של מישמיש, נאמר בעברית נכונה. האם אפשר להשאיר את המרקחת הזאת בבית לאורך חיים ושנות חיים? שנה, שנתיים? לא. באופן עקרוני, ברגע שנגמר הפרי בעונה על העץ, צריך לגמר אצלנו בבית. אז מה נעשה אם עשינו ריבה כזאת? או שיש לנו יין מהענבים, שזה כבר לקראת חשוון? מה אנחנו עושים? מפקירים. הפקר. צריכים להפקיר בפני שלושה מחוץ לביתנו. כל מי שרוצה, שיבוא ויקח. ובדרך כלל, בעל הבית מתנפל ראשון. או כמו כולה, הפקר. זה מה שנקרא קדושת שביעית. אומר לנו הרמב״ם, אני חוזר על הסעיף, פירות שביעית אין אוכלים מהם, אלא כל זמן שאותו המין מצוי בשדה. ברגע שמצוי בשדה, מותר לאכול, שנאמר ולבהמתך, ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. כל זמן שחיה אוכלת ממין זה מן השדה, אתה אוכל ממה שבבית. כלל החיה מן השדה, חייב לבאר אותו המין מן הבית, וזהו ביעור של פירות שביעית. כשאנחנו מדברים על המושג ביעור פירות שביעית, זה בדיוק המושג שדיברנו עליו עכשיו. הזמן הזה שהקדשנו בשיעור היה לבאר את המושג ביעור פירות שביעית. אין בשטח, אין בבית. עכשיו, כשיש בשטח, האם אני יכול להכניס כל כמות שאני רוצה? האם יש לי, לדבר, עצים שיש עליהם 60 קילו לימונים? האם אני יכול לקטוף את כל הלימונים, לא שזה קורה? נגיד, את כל הלימונים האלה להכניס הביתה? תשובה? לא. כיוון שהאכילה היא שוויונית, כיוון שהיסוד של שנת השביעית היא השוויוניות, היא האפשרות שכל אדם או כל בעל חיים לאכול, ברגע שזה העיקרון, אני יכול לקחת רק מה שכל אחד אחר יכול לקחת. כמה לוקחים מהעץ, כמה שרגילים לקנות בשוק. לפי תצרוכת של אותה משפחה. משפחה ממוצעת, בעלת 14 נפשות, 12 ילדים, כבר מזמן אמרנו, קונים 6 קילו בשבוע, נגיד. משפחה, זוג צעיר, 5 ילדים, אז הם יקנו רק 3 קילו. וזוג צעיר, ושניים, יגרדו בסקית את הקילו. כי יותר מזה לא קונים, ופחות מזה לא מסכימים למכור בשוק. אדוני, אין כאן שני פלפלים, 3 מלפפונים ושתי עגבניות. זה לא סופר. כאן זה שוק. פחות מקילו לא מוכר. דרך אגב, זה אסור. על פי החוק. כן. השאלה יפה. פה ממול, ממול מכון מאיר, יש בית שיש בו עץ. על העץ הזה גדלים בשיתוף פעולה פורה, בשכנות נאמנה, לימונים וקלמנטינות. תסתכל לקראת ההתפצלות של הגזע, אתה תראה את הגולה היפה של ההרכבה. מותר אסור, לא משנה. מותר לאכול את הפרי. הפרי מותר באכילה. חציו לימונים, חציו קלמנטינות. יפה, זה מעניין. מותר לעשות או לא, זה סיפור אחר. אבל זה מה שיש. בכל מקרה, האם מותר לנו לקחת פירות משם. קודם כל, עכשיו בטוח אסור. למה? כי הפירות האלה הם פירות של שנה שעברה. הם חנתו לפני ראש השנה. אולי אם יש עכשיו איזשהם לימונים קטנים, ירוקים, אלה חנתו אחרי ראש השנה. הלימונים הצהובים הגדולים היפים, לפני ראש השנה. ואז השאלה עוברת לשנה הבאה. שנה הבאה בתקופה הזאת. האם יהיה מותר לנו לקחת את הקלמנטינות או הלימונים מהעץ הזה, שהם יהיו קדושים בקדושת שביעית? התשובה היא, אם העץ פונה לרשות הרבים, והנוף שלו ברשות הרבים, ואתה יודע לכתוף, אתה יכול. ולמה אני אומר את כל זה? מסיבה אחת פשוטה, לא מכיוון שאסור לך לכתוף את הפירות, או כיוון שהנוף נוטה לרשות הרבים, זה שייך לרבים. לא זו התשובה. לא דיברתי בסוגיה הזאת בכלל. דיברתי בסוגיית רשות היחיד בעיר. יש אפשרות לאכול את כל הפירות האלה, כיוון שהם הפקר. הם לא שייכים לבעל הבית, אלא שבעל הבית יכול לבוא ולומר, תשמע, אני בין 2-4 נח. אם יתחיל לתת לי בחצר, כדי לקחת פירות בין 2-4, זה מפריע לי, מציק לי במנוחה. אני לא מוכן שיציקו לי. לקחת פירות, פירות של כולם. אבל אפשר לקחת פירות בין 4-5.5. כי עם 5.5, הרי ב-4 קמנו, במנוחת צהריים. שלב שטונדה בעברית פשוטה, סייסטה בעברית אחרת. קמנו מהמנוחה, ב-5.5 כבר צריכים להתחיל להרדים את הקטנים. ואם ייכנס מישהו ב-5.5, לא נוכל להאכיל ולהרדים את הקטנים. ב-8 זה מפריע לי בסדר לימוד בבית, יש לי חברותה. ב-10 כבר כולם ישנים. בקיצור, אי אפשר להיכנס לבית של אדם סתם. כשזה בשטח פתוח, אין שום נזק, אפשר לקחת. אבל להיכנס לבית של מישהו צריך תאום מוקדם בשעה סבירה. כמו שכתוב בחוזה של הסחירות, נכון? סוחרים לי? בעל הבית יכול להיכנס בתאום בשעה סבירה. זהו. דבר נוסף, טענה נוספת שיכול להגיד בעל בית בעיר, אבל תראה, אתה באמת בחור צדיק. אבל אתה תלמיד במכון מאיר. יכול להיות שאתה לא צדיק? לא יכול להיות. חייב להיות שאתה צדיק. אני מאמין לך. ואני גם מוכן שתכתוב את הפירות, זה בסדר. אבל אם אתה עכשיו תסתובב פה חופשי ותכתוב פירות, יבוא יהודי אחר ב-8 בלילה ויכתוב פירות, ויבוא יהודי אחר ב-2 בלילה ויכתוב את הדלתות. כי אם מישהו מסתובב והחיישני הזקה שלי לא פועלים כי זה שנת שמיטה, אז עוד מישהו יכול להסתובב, לא בשעות רצויות ולא בתנאים רצויים לי. ברור. לכן בעיר צריך תאום. הפירות הם הפקר. כל אחד יכול לקחת. אבל הוא לא יכול לקחת בהפקרות. זה שזה הפקר, זה לא הפקרות. לפי סדר. והסדר אומר לא לטייל בבית פרטי. סתם? ללא אישור. והסדר אומר לא להפריע לחיים תקינים של אנשים בבית. אז אם זה ברשות הרבים, אז באמת אין לנו בעיה. אלא אם כן. אתה עירוני מבטן ומלידה. אתה עירוני? לא. הנה. ברוך השם. אם זה עירוני מבטן ומלידה, אני לא הייתי נותן לו לכתוב פירות. אתה ראית פעם עירוני כותב פירות? ככה הוא כותב פירות. ואז מה הוא עושה בעצם? גורם נזק לשנה הבאה. נכון? כתיף כזה גורם נזק לשנה הבאה. בסדר. זהו. שנה הבאה בענף הזה אין פירות. כי לא גזמו בקטר, כמו שצריך, טוקי, במקום המתאים, והרסו את הענף. כואב לו. אתם יודעים שהפרקי דרבי אליעזר אומר, כשכותפים משהו מהעץ, פרי אפילו, יוצא קולו מסוף העולם ועד סופו, ואיננו נשמע. אז רגע, אז איפה הקול הזה? יש תחושה לצמחים. יש הרי מחקרים על זה היום, החיים שאחרי עולם הצמחים. תחושות יש לצמחים, הם מרגישים. אתה אוהב אותם, אתה מכבד אותם, מפנק אותם, יצמחו טוב. הזנחת אותם, אותם תנאים. אפילו תנאים יותר טובים, הם לא יצמחו טוב. זה תלוי בקישור הנפשי.
גם שאמר הרב קוק, כשאני אתמדם כותב אותם, הוא לא כותב מחיים.
ודאי. זה הסיפור שמופיע, ויש צדיק היה. שהרב אמר, אני לא כותף אפילו עלה אחד שלא לצורך, הוא אומר לצורך מותר. שלא לצורך אפילו עלי אחד לא. כי יוצא קולו מסוף העולם ועד סופו, איננו נשמע, אנחנו לא שומעים. אם יוצא קולו, יש מי ששומע. לא יודע אם מישהו זכה לשמוע את קולות העצים כשקוטפים מהם, שוברים, רומסים. אבל יש חיות לכל דבר. יש תפקיד לכל אחד. לכל בעל חיים. כל אחד יש לו תפקיד. כשנבין, יהיה בסדר. בעזרת השם. טוב. אומר הרמב״ם, כיצד? הרי שהיו לו סעיף ב', הלכה ב' בפרק שביעי. הרי שהיו לו גרוגרות שביעית בתוך ביתו. אוכל מהם כל זמן שהתאנים באילנות בשדה. קלו התאנים מן השדה, אסור לאכול מאותן שבבית, אלא מבאר אותם. מה זה מבאר? מוציא מהבית. מבאר אין זה אומר, ישרוף. כאשר יבאר הגלל, ושלח את בעירו, ובעיר בשדה אחר. מה אומר הפסוק שם? על איזה נזיקין מדובר שם? הוא שלח את, ושלח את בעירו ובעיר בשדה אחר. מה זה בעירו? צונו. יפה. ובעיר בשדה אחר, הכוונה היא? מחליה קרדה, נכון? הוא אוכל, בולע. לבעיר הכוונה היא לחלות. וכילוי, יש לו צורות שונות של כילוי. גם אכילה זה נקרא בעור. עוד מעט אנחנו מגיעים, שבוע הבא נדבר על העניינים, מגיעים לפסח. אתם שמתם לב? אני ברוך השם, לא שכחתי, כי הרבה פעמים שוכחים את זה, זה צער כזה. בשבת אחר הצהריים כתוב שצריכים לדרוש בהלכות פורים, לפחות בירושלים. זה פורים שמוקפים. אבל אני בסיום השיעור נתתי הלכות פסח. למה? 30 יום קודם הרגל דורשים הלכות הרגל. אז נתנו רוב הזמן הלכות פורים וענייני פורים. בסוף השיעור, 30 יום קודם הרגל, נתנו שיעור בענייני פסח. וגם בפסח אנחנו מדברים על ביעור, ביעור חמץ. והשנה זה מאוד אקטואלי. עוד נדבר על הדברים האלה, אבל השנה הפסח במוצאי, בליל הסדר במוצאי שבת. אנחנו חייבים לאכול הרי סעודה שנייה כהלכתה, עם לחם. אז מה נעשה אם נשאר לנו קצת לחם? צריכים לבער את הלחם מן הבית. איך בדרך כלל אנחנו מבערים? שורפים. אפשר לשרוף בשבת בבוקר? אז מה אנחנו עושים? אם נשאר לנו, מה עושים? שמים לזול, שמים לזול, שמים אקונומיקה. אפשר לפורר ולשים באסלה שלו תסתימה, כן? בצורה נאה ומכובדת. וכל זה נקרא ביעור. ביעור זה כילוי. יש כילוי על ידי אכילה, ויש כילוי על ידי שריפה, ויש כילוי על ידי פירור, ויש כילוי על ידי זריקה למקום שאף אחד לא יכול להגיע, ואומר שירותים. גם פה, כשמדובר על ביעור, מדובר פה על כילוי מן הבית.
אני בשירותים האלה לא מרוצה.
כן, כן, אף אחד לא מרוצה.
אז למה זה משם
אדם? אבל מה לעשות? בני אדם. בני אדם זקוקים לחדר כזה בבית.
אבל לא יודעים שלגעת את הלחם לזרוק לשם.
כשנדבר...
365 יום, שלוש ארוחות, אתה מברך, אלף עד ברכות, זה בסוף לזרוק לשם.
אתה צודק. אתה צודק ב-100%. יש הרבה אנשים שליבם לא נותן להם לשרוף את החמץ ומשאירים אותו בבית. בפסח. זה אסור. זה אסור. כפי אותה מידה שאנחנו שומעים בקולו של הקדוש ברוך הוא, ולא מחלים ולא משחיתים ולא זורקים פת, מזון להשפעה בשום יום בשנה, לא משחיתים שום מזון, וכתוב בגמרא במסכת ברכות שבית שזורקים בו פת אין בו ברכה, אז זה הפטנט איך תהיה ברכה בבית, לא לזרוק פת. כפי חומרת האיסור במשך כל השנה לזרוק, יותר מזה אפילו, באיסור קראת, חומרת אי שריפת החמץ בערב פסח. זה נכון שהלב הרגשן שלנו אומר, מה, כל השנה אני אוכל, עכשיו אני אשרוף? נכון? זה לב רגשן, זה לא שכל שאומר, אני רוצה לעשות את ציווי הבורא. כי כל המטרה שלנו בחיים זה ציווי הבורא. וציווי הבורא אומר לנו כל השנה, לא לזרוק כלום, וציווי הבורא אומר בערב פסח, את אותו דבר שאתה לא זורק, תשרוף. ומה אנחנו צריכים לעשות כששורפים? לשמוח במצווה. ומה צריך לעשות באמצע השנה? להצטער על כל זריקה של לחם. ולשמוח שאנחנו מחלים, אוכלים, מאכלת, כן? מאותו שורש זה בכילוי, את הלחם כל השנה כולה. בסדר, זה יסוד שצריך לדעת אותו. הוא נכון בהרבה מקומות. נתנו את הדוגמה פעם, מישהו שאומרים לו לאכול ביום הכיפורים. 90 שנה אני צם, מהבר מצווה עד עכשיו. כך אומר אותו קשיש. עכשיו אתם אומרים לי לאכול? אז אנחנו אומרים דבר אחר, פשוט ביותר. 90 שנה עשית ציווי הבורא. תמשיך לעשות את ציווי הבורא. מהו ציווי הבורא? אשר יעשה אותם האדם
וחי
בהם. קדוש ברוך הוא רוצה שתגיע יותר ממה שאתה. אז כמה שנים זה אחרי בר מצווה? 90. הוא בן 103. אדוני, יש לך עוד 17 שנה מינימום. בבקשה תאכל ביום הכיפורים. ואם לא אכלת, עברת עבירה. ה-90 שנה לפני כן זה שאלה.
מתחייב בנפשו.
ודאי, ודאי, זה בעיה. לכן גם כאן אנחנו אומרים אותו דבר. התגלגלנו קצת לפסח, אבל נאמר את הדברים כפי שהם. כשיש, או כשמסתיימת העונה בשטח, על העצים, אנחנו צריכים לבער מביתנו את הפרי שנשאר לנו. לכאורה לצורכנו. מה אפשר להשאיר? מזון של הסעודות. היום, מחר, זה תצרוכת פשוטה. אז זה מה שהוא אומר כאן. אומר לנו הרמב״ם. היו לו גרוגרות. מה זה גרוגרות? תהנים מיובשות. נכון? בבית. ואוכל מהם כל זמן שהתהנים באילנות בשדה. קלו התהנים מן השדה, אסור לאכול מאותם שבבית, אלא מבער אותם. מה זה מבער? אמרנו, מוציא מהבית, כל אחד יכול לאכול. כולם שווים. כי הם לא של שביעית. הם של שישית. אם הם של שביעית, זה בעיה. אם הם של שישית, זה בסדר. ומה זה בעיה? זה לא בעיה, ההפך. זה שוויוניות. זה רצון הבורא שכולם יאכלו בשווה. ואם נשאר לך בבית, אל תהיה סוציומט, ותאכל בתוך הקיטבק בלילה. תפתח, תפתח את הצ'ימידן שלך, תחלק לחבר'ה. מכירים את זה? יודעים על מה אני מדבר. כאלה שמכניסים את הראש פנימה לצ'ימידן ואוכלים. לא אצלנו, לא בבית ספרנו. אחד כזה סוגרים לו את המחסן, שישאר הראש בפנים.
זה קורה ביום גרעין של חיילי צבאות נשים לישראל.
יש, יש. כן. כמו כולם. יפקיר ויכול לקחת, כמו כולם. לא, מוציא החוצה, עומד בפני שלושה, ואומר לשלושה האנשים האלה, הכל פה מופקר. זה לא שלי עכשיו. כל מה שיש פה מופקר ברשות הרבים. או הם, או מישהו אחר שעבר. כל אחד יכול לקחת. אם אני עובר ברחוב באותו רגע, אני אקח. הוא יכול לדאוג לזה. בסדר, זכותו. גם הוא.
זה מה שנקרא אדמה.
אה, אידה, איך תקרא לזה. טוב, בכל מקרה, אלה הם הדברים לגבי זמן האכילה. היו לו פירות מרובים. מחלקן מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד. כמה בני בית יש לו? אמרנו משפחה ממוצעת? 14 נפשות כולל ההורים, כן? שלא תהיה טעות. מחלק מזון סעודות לכל אחד ואחד. זאת אומרת, מזון שלוש סעודות, יש לו 12 ילדים וההורים, כמה סעודות זה סך הכל? 14 כפול 3? 14 כפול 3? 14 כפול 3? 42. שיננתם לבניך ודיברת? בם, נתן לכל הילדים. שיננתם לבניך, נתן להם בשיניים, לאכול 3 ארוחות, ו... יש לו 42 מנות. זה מה שהוא יכול להשאיר מהפירות האלה. יתר על כן, אתה חייב להפקיר. ואסור לאכול אחר הביאור, בין לעניים, בין לעשירים. ואם לא מצא אוכלים בשעת הביאור, שורף באש, או משליך לים המלח, ומאבדם לכל דבר שמאבד. בסדר? לשים לב לדבר הזה. אם אחרי זמן הביאור הכללי, כשאין לאף אחד, אין גם למי לתת את האוכל הזה, אין מישהו שיקח, אומר הרמב״ם, מבארים ממש. אין אפשרות לאכול. אומר הרב, יש אומרים, כך הרב מביא, שיש שני מיני ביאור. בתחילה, כשקלו פירות העיר ותחומיה, מוציאים כל אדם מה שבבתיהם, ומביאים אותם לאוצר בית הדין. והם מחלקים לכל אדם, מזון שלוש סעודות, כדי לשבת. וכן בכל יום ויום עד שיכלו. זאת אומרת, בית הדין יש לו סמכות להמשיך ולחלק, אפילו אחרי זמן ביאור. וזה החידוש של הראב"ד מעבר לרמב״ם שהיה לפניכם. ככה מביא הרב. זאת אומרת, אם העברנו את הפירות דרך בית דין, זכותו של בית הדין לחלק את הפירות לכל אדם מזון שלוש סעודות עד שזה ייגמר. כמה זמן? אין תוקף. אין זמן. כל זמן שאפשר לחלק ויש למי לחלק, בית הדין מחלק. עד שנגמר המלאי. שנתיים, שלוש, לא משנה. כן? ואם אין שם אוצר ולא בית דין, מחלקים. ואם לא בית דין מחלקים, מוציאים לשוק ומפקירם. כדי לקיים בהם מצוות ביאור זה. ואף המפקיר בעצמו יכול לזכות בהם אחר כך ככל אדם. ואוכל הזוכה בהם עד שיכלו הפירות ההם מכל הארץ. ביהודה מכל ארץ יהודה, בגליל מכל ארץ הגליל, ובעבר הירדן מכל עבר הירדן. ואחר שיכלו מכל הארץ, אז יתבערו לגמרי, לשריפה או לאיבוד. נשים לב על מה מדובר. והיום, שאין לנו כבר חלוקה בין יהודה, הגליל ועבר הירדן, הפירות הרי מגיעים מכל מקום לכל מקום, מהערבה לקריית שמונה, ומתפוחי רמות נפתלי לאילת. אין שום שאלה, שום בעיה, הכל מסתובב. אז אנחנו מדברים על סיום אחד בכל הארץ. כל עוד באיזשהו חלק מהארץ יש פירות, כל מקום אפשר לאכול. ברגע שיגמרו הפירות מכל הארץ, אז אנחנו מדברים על הפקרה טוטלית. אלא אם כן, חוזרים ואומרים, יש בית דין. מביאים לאוצר ומחלקים. ברגע שיש אוצר או בית דין שמחלק, אז אפשר לחלק לכל אדם עד שיכלה. זה בעצם היסוד של העניין הזה של אכילת פירות שביעית וביאורם. בעזרת השם, פעם הבאה נמשיך, או נתעסק גם בענייני פסח, יכול להיות. אז עד שבוע הבא אנחנו נודיע מה קורה. כל טוב, שרות טובות.